חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. טרנספר נחשבת היום מילה מגונה, למרות שלפני 100 שנה אחד פריטיוף ננסן קיבל פרס נובל לשלום על טרנספר של יוונים מטורקיה וטורקים מיוון. אחר כך, כשהרב מאיר כהנה העז להשתמש בכאן, פסלו אותו מהתמודדות לכנסת, הפכו אותו למנודה ומוקצה עד שנרצח בידי מחבל ערבי. רחבעם זאבי, גנדי, חמק מגורל פוליטי דומה, לא מרצח בידי מחבל ערבי, כי הוסיף את המילה מרצון, טרנספר מרצון. כלומר, עידוד הגירה של ערבים מארץ ישראל, ועדיין זו נחשבת לתואבה בעיני רבים בשמאל ובמרכז אצלנו. וכשסמוטריץ' ובן גביר הציעו עידוד הגירה מרצון, האשימו אותם שהם קוראים לטיהור אתני, לפשע מלחמה. אתמול הציע טראמפ למלך אבדאללה, והבטיח לדבר על זה היום עם הסיסי במצרים, לקלוט ערבים מעזה, כפתרון זמני או קבוע. אפילו על מלזיה או אינדונזיה כמדינות קולטות הגירה מעזה דיברו במטה שלו. שכוח, מי שחושב שאפשר יהיה לחיות בשלום במדינת ישראל כשמהצד השני של הגדר 1.5 מיליון ערבים עזתים, חי בסרט. יאללה, טרנספר עכשיו, או כמו שאמר טראמפ, פשוט ננקה את זה. רק על זה הוא צריך לקבל פרס נובל לשלום.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני טל שלב ואני השוטרת הרעה. אחרי חודשים של התנכלויות, השתקות וביקורות על ההפגנות של משפחות החטופים, חשוב להקשיב טוב טוב למילים של לירי אלבג הגיבורה שחזרה אלינו אתמול הביתה. מה שהחזיק אותי בחיים זה שראיתי ושמעתי איך נלחמים עליי, היא אמרה למשפחה שלה. גם אנדרי קוזלוב, ששוחרר במבצע חילוץ של צהל בקיץ, סיפר איך אלמוג מאיר ז'אן ראה את התמונה שלו בטלוויזיה בהפגנה, וזה היה בשבילו כמו אוויר לנשימה. כן, ברמה הרציונלית הכרה, יכול להיות שזו חולשה אסטרטגית. ישראל מנהלת מסע ומתן עם ארגון טרור אכזר, ובהחלט ייתכן שיחיא סינואר חיכך ידיו בהנאה מהמחאות והדאגה הציבורית והלאומית לגורל בני עמנו, שמעלה את המחיר. אבל ההפגנות, כך מתברר, הן גם הנשק העוצמתי ביותר שלנו. מעבר לתקשורת הבינלאומית וללחץ הפוליטי, הן מים חיים עבור החטופים. כל צעקה, כל שלט, כל המולה אומרת להם, אתם לא לבד. אנחנו לא מרפים ולא שוכחים, וזה מה שהופך אותנו לעם יחיד סגולה, הערבות ההדדית, וזה הביחד ננצח האמיתי.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד וטל שלב.
שוב, שלום, שבוע טוב.
שבוע טוב. בעוד כמה ועוד זמן קצר, אריה, יהיה לנו נשיא לבית המשפט העליון.
כן, יש לי בלון חמצן על ידי, כי אני עוצר את נשימתי. מה יהיו באמת תוצאות ההצבעה שם בפורום הנכבד ההוא?
כן, זה יהיה מעניין לראות איך אחרי, לא יודעת כמה זמן, מאבק, שנה לפחות, מאבק, אולי שנתיים, כי בעצם זאת אחת המטרות העיקריות הייתה של יריב לוין. זה יהיה מעניין לראות איך זה בעצם יעבור לידינו, אולי יגיע להיות כותרת שלישית, רביעית, חמישית אפילו במעדורה, כי אנחנו עסוקים כמובן בדברים אחרים.
גם זה, וגם יש איזו תחושת חמיצות שם, כי זה יהיה במעמד צד אחד, הקואליציה לא תהיה שם, שר המשפטים לא יהיה שם, והוא גם מאיים לא לשתף פעולה איתו. לא יודע איך זה ייראה אחר כך.
כן, ברכות ליצחק עמית, שלפחות יקבל את התואר הרשמי שלו. היום כנראה שחיים קלים לא יהיו לו בתפקיד, אפשר להאמר בזהירות, וגם יכול להיות שהיום נתקדם צעד בבחירת רמטכ"ל. שר הביטחון מראיין את המועמדים, מה אתה אומר?
אני אומר שזה רעיון מיותר, כי לא הוא מחליט.
כן, מי מחליט או מחליטה?
אני מניח שנתניהו במקרה הזה.
כן.
היא לא תוכל לראיין מרחוק, אלא בזום, אני יודע מה עושים היום. אבל שוב בעניין, עדיין בעניין עמית, את שלמה לגמרי עם המינוי לאור הפרסומים והצל וניגוד עניינים לכאורה וכל מיני דברים כאלה?
אני שלמה עם המינוי. יכול להיות שאם היה יותר זמן היה אפשר להתחיל לבדוק את כל ניגודי העניינים, אבל אני מתרשמת שניגודי העניינים היו, ככה התזמון שלהם היה קצת מחשיד. הבן אדם שופט כבר הרבה מאוד שנים ולא שמענו על ניגודי העניינים האלה.
נכון, אבל את יודעת שעד שלא אדם אמור להתמנות בארץ למשהו, לא פותחים ארון, ולא פותחים פנדורה, ולא פותחים, ולא מוצאים שלדים. זה קורה פעם אחרי פעם, זה קרה עם שרי משפטים, שוב ושוב ושוב, לקראת מינוי הוציאו עליהם כל מיני דברים.
כן, אפילו יריב לוין בעצמו אמר בשלב כלשהו במהפכה המשפטית שהוא לא יכול לעצור כי הוא מפחד שיפתחו עליו תיק. אז הנה נפתח תיק על יצחק עמית.
לא נגדו בינתיים. אני לא יודע מה היה קורה אם... אם הוא היה מחכה לו, מבחינה פורמלית זה המינוי, אבל הסמכויות הם כולם שלו כבר היום, כממלא מקום. לא יודע.
עכשיו, 17:00, עם אריאל דד וטל שלו.
ואנחנו לא לבד, איתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור, שקד וולפין. מה את אומרת, טל? נתחיל ישר עם אבי אשכנזי?
יש לנו הרבה חזיתות גם עם אבי ובכלל.
נכון. הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, שלום לך, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכם.
במה נתחיל? בהודעה של הוועד הלאומי של ועדות ההתנגדות העממיות, שזה לא החמאס ולא הג'יהאד, אלא כל האחרים שאומרים שיש סיכוי שזה תכף יקרה?
תראה, אפשר להתחיל עם זה, אבל אפשר להסתכל על התמונה בצורה כוללת. מה שקורה כרגע גם בלבנון, גם בעזה, בציר נצרים, וגם מה שקורה באיו"ש, ממש משעות הבוקר, ויש פה מחנה משותף לגבי כל הזירות האלה, והמחנה המשותף הוא שצהל משנה כיוון, משנה את הטקטיקה בלחימה מול האתגרים שעומדים בפניו, ובעצם ראינו בכל הזירות האלה מבחנים שמנסים להעמיד את צהל ואת ישראל באיך היא תגיב ואיך היא תעצב את היום של אחרי המלחמה הגדולה שהתחילה בשביעי באוקטובר. אז ראינו, אם אנחנו מסתכלים על ציר נצרים, אנחנו רואים את הניסיון של חמאס ליצור איזשהו אפקט שהוא יכול הוא להכתיב את השטח, להכתיב את הדברים, את המהלכים, בכל מיני משחקים במסע ומתן, וראינו את התגובה הישראלית של סגירת ציר נצרים, שלילת תמונת הניצחון בעצם מחמאס של העברת... 2 מיליון או לא יודע כמה עקורים חזרה לבתיהם או להריסות בתיהם, והעובדה שצהל גם פותח באש ויורה לעבר מי שמנסה בכל זאת לחצות את הקו הזה. את אותו דבר אנחנו רואים גם בלבנון, שברגע שצהל בא ואמר חבר'ה אני עדיין לא נסוג מדרום לבנון כי עדיין לא השתמו את המלאכה ועדיין צבא לבנון לא קיבל את האחריות, והניסיונות של חיזבאללה להתגר גם את צבא לבנון וגם את צהל, התגובה של צהל הייתה מאוד אפקטיבית. יש שם 15 הרוגים, קרוב ל-100 פצועים, חלקם אזרחים, כלומר שצהל נחוס לאכוף את ההוראות פתיחה באש שלו, כדי להגן על החיילים, כדי להגן על הריבונות של שטחי ישראל. ואם אנחנו מסתכלים גם על איו"ש, אז גם באיו"ש היום היו תהלוכות, והייתה הדוויה במחנה הפליטים בלעתה, כאשר בראש התהלוכה הזאת נעו כמה רעולי פנים שהם חמושים, וכדבם שצהל פשוט ירה לעבר ההדוויה, חיסל שם את החמושים, וגם לפני דקות אחדות אנחנו מדווחים על תהלוכה נוספת כזאת, שגם פה הופעל כתבם של חיל האוויר, וגם שם יש כנראה נפגעים והרוגים מצד הפלסטינים.
אבי, אבל בלבנון, לפי ההסכם, היינו אמורים לסגת, להתחיל, צהל היה אמור להתחיל היום לסגת מלבנון, ואתה מספר פה בעצם פה על שורה של תקריות שגם קוראות שם, עד כמה זה מעמיד בסיכון את הפסקת האש כולה, האם אנחנו מתקרבים לאיזושהי נקודה שגם חיזבאללה יגיב על כל האירועים האלה?
ישראל הייתה צריכה לסגת, ישראל צריכים להסתכל על ההסכם, ישראל הייתה אמורה לסגת בתנאי שצבא לבנון יתפרס ויקבל את האחריות ואת השליטה על מה שקורה בשטח שצהל מתפנה ולא ייכנס וקום של חיזבאללה. מה שקורה בשטח זה שמצד אחד יש הרבה מאוד אמצעי לחימה שחיזבאללה ישיר בשטח שעדיין לא פונו על ידי צהל ועדיין לא הותרו על ידי צהל, ומצד שני צבא לבנון לא נכנס ולא השתלט על השטח. ההבנות שהיו גם בשתיקה עם האמריקאים וגם הבנות עם הלבנונים זה שישראל תישאר עוד כמה ימים, סדר גודל של שבועיים בדרך, כדי לנקות את השטח וכדי לאפשר את צבא לבנון להתארגן ולהיכנס לשטח. צבא לבנון לא עשה את זה, ולכן צהל נשאר, הוא לא ישאיר וקום שאליו ייכנס חיזבאללה כמו שהוא קיווה.
וההערכה היא בצהל שחיזבאללה אולי ישלח אזרחים וינסה להפעיל לחץ על המחסומים, אבל לא יפתח באש. אבל לא יפתח באש.
הוא העריך שצהל לא יפתח באש, ושצהל בעצם יתקפל ויעסוג אחורני.
לא, אני
שואלה אם חיזבאללה יפתח באש.
חיזבאללה יכול לנסות לפתוח באש, אני חושב שיש לו הרבה מאוד נכסים שהוא יכול לאבד, אם הוא יפתח באש לעבר שטח ישראל, ולא רק הוא, גם אני חושב שממשלת לבנון יכולה לאבד, כי במקרה הזה עכשיו ההסכם הוא גם מול ממשלת לבנון, וממשלת לבנון היא הריבון. זה לא מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, או לפני ספטמבר, כשבו צהל נכנס ללבנון. אני חושב שהתמונה השתנתה. גם בלבנון מבינים את זה, גם בחיזבאללה מבינים את זה, אבל בוא נראה את המבחן של חיזבאללה, אם הוא ינסה לעמוד בפיתול בעירה, ומה יקרה בתוצאה, וגם מה איך ישראל תגיב. אני חושב שכל המשחק הזה פה, של כל ההתנהלות הזאת, זה ייצור האזור. אני חושב שמה שקורה פה ביממה האחרונה, משעות הבוקר, ומה שיקרה בשעות הקרובות, זה בעצם יכתיב את מה שיהיה פה בשנים הקרובות, לגבי גם הגזרה בעזה, גם בלבנון וגם באיו"ש.
ולגזרה אחרת לגמרי, וזה ארצות הברית, אנחנו מבינים שהאמברגו החלקי על פצצות במשקל מסוים שהטיל ממשל ביידן אחרי הפעולה ברפיח הוסר, והפצצות האלה יוצאות לדרך, וגם הדי-9ים, איזה 100 די-9ים שקנינו ושילמנו עבורם, גם אותם משחררים. אני מבין שזה יותר ממה שזה מתגבר את המחסנים של חיל האוויר, זה מסר לאזור, למדינות באזור, לכוחות הפועלים באזור.
קודם כל זה מסר למה שקורה פה באזור. הדיניינים מאוד חיוניים לצהל, הם מאוד מאוד חיוניים לצהל, הרבה מאוד דיניינים נפגעו, הרבה מאוד דיניינים היו בחוסר, היה לנו חוסר של דיניינים בהיקפים משמעותיים ביותר. אתה רואה שיש לנו כמה זירות, כולי זירת היוש עכשיו, והזירה בלבנון והזירה בעזה, שמשתמשים בדיניינים האלה כי הם פותחים צירים עבור הכוחות, והיה מחסור ממש אמיתי לגבי העניין הזה. לגבי הסוגיה של הפצצות, אני חושב שגם שים לב במקביל לשחרור האמברגו, את אותה תמונה של ישראל כץ בתעשייה האווירית, ושוב האחידות שישראל מבינה אחרי השביעי באוקטובר, ואחרי המלחמה הזאת, שהיא לא יכולה להישען רק על אמריקאים בנושא שתוצר חימושים ופצצות ואמצעים נוספים, והיא צריכה גם להתבסס בחזרה על קווי ייצור מקומיים. אני חושב שזה לקח הרבה זמן ישראל להבין את הסיטואציה הזאת, זה היה מאוד מפתה לקבל את הדברים האלה כמעט בחינם מאמריקאים, אבל אתה יודע, היה פעם אמברגו צרפתי, עכשיו היה אמברגו אמריקאי. אני חושב שכדאי שישראל תבין שהיא צריכה לעמוד גם בחלק מהדברים על הרגליים לבד.
ובינתיים ישראל כץ היה לא רק בתעשייה האווירית היום, אבי, הוא גם ראיין את שלושת המועמדים לתפקיד הרמטכ"ל, הלשכה שלו מוציאה עכשיו הודעה, עם ציטוט: תפקיד הרמטכ"ל הבא של צה"ל הוא בראש ובראשונה להוביל מדיניות התקפית של הכרעת האויב בכל הגזרות. מה זה אומר לנו על מי המועמד המוביל לתפקיד הרמטכ"ל?
אני לא יודע, זה אני חושב שכדאי לשאול את ישראל כץ, אני סך הכל כתב שמסקר.
אבל מתוך היכרותך עם הצבא, מי מהם הכי תוקפני?
בהיכרותי עם שלושת הדמויות, וגם אני חושב שדיברנו על זה קודם לכן, זה יותר מתכתב, הדמויות שהוא בחר בהם זה דמויות שלא נסכים בין השיניים, כמו שאמרתי קודם, אלא יותר חבר'ה שעם בניית הכוח ובניין הכוח של צה"ל, במיוחד לתקיפה באיראן ובכלל החזיתות שיש לנו הישנות חדשות האלה. ואתה יודע שלא פעם ישראל כץ אמרנו מקורביו שהוא מקווה שבקדנציה שלו תהיה הובלה לתקיפה של הגרעין באיראן. אז אם הוא לזה התכוון, אז אני חושב שהמועמד המוביל זה סגן הרמטכ"ל, שהוא בעצם גיבש את מרבית הפעילות בעניין הזה.
סגן הרמטכ"ל עד לאחרונה,
אמיר ברעם. אבל אם אנחנו מסתכלים בצורה רחבה יותר, ואם הוא רוצה לראות דברים של בניין כוח אמיתי, כי בסוף צהל באמת זקוק עכשיו אחרי שנה וארבעה חודשים כמעט של לחימה, לבניין כוח, לשיקום, גם פיזי וגם של אמצעים וגם של כוח האדם ומערכים, אז אני חושב שיש את שתי המועמדים השניים שהם לא פחות טובים, גם מנכ"ל משרד הביטחון וגם מי שהיה תמיר ידעי, שהיה ראש מזי בצה"ל.
ומה לדעתך לוחות הזמנים? כי בסוף, אתה יודע, הרצי הלוי יציב כבר... הוא כבר אמר מתי הוא פורש, בתחילת מרץ, תוך כמה זמן להערכתך באמת ישראל כץ יבחר את הרמטכ"ל הבא, וכמה זה משמעותי?
אני לא יודע אם ישראל כץ הוא הבוחר הבלעדי, או שהוא צריך לעבור את המשוכה גם של ראש הממשלה, ואולי גם משוכה אחרת באיזשהו מקום מעבר לים, אז אני לא יודע להגיד לך בעניין הזה, אבל אני מניח שאם זה רק תלוי בישראל כץ, אז אני מניח שזה תוך ימים ספורים, אבל אם זה תלוי בגורמים נוספים כמו ראש הממשלה, או גורמים שמעבר לים, אז זה יכול להיות להתמשך הרבה יותר.
עכשיו, אבי, חזרה לסיפור עם המסע ומתן והפינוי של ציר נצרים ומעבר הזאתים לצפון הרצועה. אנחנו כל הזמן מקבלים מסרים מהפלסטינים, מהפלגים הפלסטינים, אם זה דוברי חמאס או דוברי ג'יהאד, שיש בעצם מסע ומתן על ארבל יהוד, ברגע ושיש ניסיון לשחרר אותה עוד לפני שבת, ממה שאתה מבין, ברגע שהיא תשוחרר, הציר באמת ייפתח והפלסטינים יוכלו לעבור צפונה?
אני יכול להגיד לך שאפילו כנראה פחות מזה שהיא תשוחרר. ברגע שיהיו ערבויות שהיא בחיים וערבויות ממשיות שמתחייבים שביום שבת היא משוחררת על ידי החמאס ברשימה שישראל קבע, אני חושב שהציר הזה ייפתח. כרגע אין לנו את הערבויות האלה ואין לנו את ההודעה שהיא תשוחרר לא בשבת ולא...
גם לא קיבלנו את הרשימה, לא תראה, אנחנו כולנו מתעסקים בארבל, אבל כאילו שכחנו וויתרנו על קבלת רשימה מפורטת של מי חי, מי לא חי.
תראה, החמאס שיחק פה משחק, סליחה לביטוי, מטופש. הוא לא שיחק מה אני הולך להרוויח, אלא איך אני אגרום לישראל להפסיד. והוא לא שיער בנפשו שבעצם את תמונת הניצחון שהוא קיבל כל כך אתמול להציג, הרי מה הוא תכנן אתמול להציג? הוא תכנן אתמול לשחרר את החטופות בשעה מוקדמת מאוד של הבוקר.
תמונה באור יום של הקהל זורם.
באור יום שכולם זורמים לכיוון מדרום לצפון, וזה מבחינתו היה את תמונת הניצחון.
אבל יש כנזר.
כן.
תודה רבה.
ומודים לך מאוד. ערב טוב.
תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלון אביתר, פרשן לעניינים פלסטינים. שלום לך.
שלום לכם.
אז זה באמת המשחק היה? למי תהיה תמונת חצי ניצחון, מיני ניצחון, ניצחון בסיבוב הזה?
אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה כתמונת ניצחון. אני חושב שמה שהיה כאן, ארי וטל, זה בעצם... ישראל זיהתה לפחות בשלב הזה את אמצעי הלחץ הכי גדול, הכי משמעותי שיש על החמאס, והוא עליית מאות אלפי פלסטינים לצפון הרצועה. ומשכך, וישראל התנתה את העניין ובצדק כמורת מידע וחזרתה של ארבל יהוד, אבל מצד שני, נניח שהמשבר הזה עומד להיפטר, וכמו שאנחנו מבינים, גם ההודעות של הפלגים הפלסטינים שזה הולך להסתדר, נניח שכך, אתה מאבד בעצם את התחמושת הכי כבדה שלך, בהקשר הזה לפחות.
כבר בסיבוב הזה, וצרות צפויות בכל אחד מסבבי
החלופה. היא הנותנת, ותארו לכם מצב שהוא לא היפותטי, שבהמשך צפויים עוד דריבלים והוונטות ודאווינים של החמאס, בלשון העם, ועוד תרגילים וטקטיקות כאלה ואחרות למשוך אותנו. אני לא מדבר כרגע על המאקרו. במאקרו חמאס רוצה לסיים את העסקה הזו, ולמצוא את העניין עד הסוף, אבל בהנחה שיהיו עוד תקלות בדרך, יזומות על ידי חמאס וכן הלאה, לא יהיה לנו יותר מדי מה לעשות.
זה אומרים יש לנו עוד איזה מנוף אחד, וזה כל יום 50 פצועים ושלושה מלווים שהבטחנו אחרי הסיבוב הזה.
וגם פילדלפי ביום ה-50.
אבל כמה זה חשוב לחמאס?
רוב החטופים עדיין צריכים לחזור, ורוב החטופים אצלם. בוודאי בעסקה הראשונה, קל וחומר בעסקה השנייה, אם וכאשר תהיה, ולכן צריך לקחת בחשבון שישראל צריכה להשתמש בסום שכל, ולהעמיד באולטימטומים ובתמורות כאלה ואחרות, את התחמושת הלא כבדה שעדיין נשארה בידה.
אלון, אנחנו יום אחרי האירוע, יום אחרי השחרור של התצפיתניות, ויום אחרי באמת המופע האהבה הזה שניסו להרים אתמול בחמאס. איך נראה היום הזה בעזה?
תראו, אני חושב שמה שראינו אתמול זה אותנטי, זה לא פוזה. זה אותנטי במובן של פתיחת חלון עבורנו לכוח החמאסי שנמצא בשטח, גם פיזית וגם פוליטית. לא צריך 100,000 חמאסניקים כדי שיהיה שלטון, מספיק 20,000 שנשארו, וגם אם חלקם יוצא החוצה וחמאס דואגת לסדר כמובן הצגת תכלית על כל המשתמע כדי שכולם יראו גם פנימה וגם החוצה, אני חושב שבהיעדר אלטרנטיבה, ושוב לא נפתח כרגע שיח ארוך על היום שאחרי והיעדר חלופה שלטונית, אנחנו מכירים את העניין, אבל העובדות מדברות בעד עצמן בהקשר הזה. כאשר הפלסטינים רואים שיש בסופו של דבר אך ורק בעל הבית אחד, פגוע, מוכה וחטף מכות קשות וכיוצא בזה, אבל עדיין הוא היחידי שקיים. וגם אם יש פה איזושהי הצגה וניסיון לזקוף לעצמה נקודות פוליטיות, גם בזירה הפנימית, גם החיצונית, על כל המשתמע, אנחנו צריכים להבין שהכוח החמאסי הזה, ככל שההסדר או ההסכם מתקדם, הוא יגדל.
אבל לא רק בעזה, גם...
אני אלך אתכם לקצה. בסוף, 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 לא כל חמאסניק שאתם רואים שלבוש עם נשק וכו' הוא גדול הלוחמים. אבל מספיק, נער בן 16, שאין לו יותר מדי מה לעשות, גם אין בית ספר, ונותנים לו 200 דולר לחודש, ואומרים לו, קח נשק, מלבישים עליו מדהים.
מסיכה וסמרטוט ירום.
תחפושת, ונגמר הסיפור. והוא יודע לתת מכות למי שצריך, ולהביא את ה-200 דולר האלה, הבית עלים, לקנות קמח. ככה זה עובד.
ההשפעה של חמאס בעסקה הזאת חורגת הרבה מעבר לעזה, כי אתה רואה מה קורה בירושלים, ביהודה ושומרון, מה קורה במדינות ערב, איזה התלהבות יש ואיזה עמדה יש לחמאס שם היום.
אריה, הרמת לי להנחתה. אני חושב שהחמאס בוחנת את ה... או מנתחת ובוודאי ניגשת לאירוע הזאתי בשתי רמות. אחד, זה סיום, מה שנקרא הדרך לסיום המלחמה. אז חמאס מתכננת לעצמה את התחנות ואת הציוני דרך שהיא רוצה לעבור דרכן כדי להגיע לסיום המלחמה, כולל הכל, הכל כלול, אוקיי? עם כל התנאים שהיא קבעה. השלב השני, ולשם היא מסתכלת, אם לעזה היא מסתכלת במשקפיים קרובים, אז לאיו"ש היא מסתכלת בטלסקופ. ודרך הטלסקופ הזה, או במשקפת ארוכת הטווח, היא רואה את עצמה משתלטת על יהודה ושומרון, בין אם בכוח ובמחטף כזה או אחר, ובין אם בבחירות. ואני חושב שחמאס עומדת לממש לפחות בראייתה את החזון שאשף היה ועודנו בית הגידול של כולם, כך התבטא בשעתו סגנו של סינואר חדיל אל חיה.
כן, אבא, אח, רע, ידיד, הכי קרובים לתנועת ההתנגדות האסלאמית.
וכן, אני אומר שוב, וחמאס בהקשר הזה מסתכלת על כל הזירה הפלסטינית, היא רוצה להשתלט עליה, והיא רואה שהחזון הזה הולך ומתממש. עכשיו, ברור לנו לחלוטין, ואנחנו לא עיוורים לעניין, וברור לנו מה התמורה והחטופים וכן הלאה. בסוף, הסיפור של חזרה לשלטון בעזה, בכוח, וכמובן שחרור האסירים ליהודה ושומרון ולשאר הגזרות, מה שנקרא נוגע בכל משפחה פלסטינית, לא משנה באיזה צבע פוליטי היא, זה למעשה המכה הפוליטית, או יותר נכון המנוף הפוליטי הכי משמעותי שלה להשתלט על השטח, וכאשר הרשות הפלסטינית בעצמה עומדת, מה שנקרא שמוטת לסת, מול הפסטיבל שמארגנים בשטחים באופן טבעי לחמאס, עם אבי הזה הוא לא זמני, הוא ילך את המד הקלפי אם צריך.
אבל אלון, יש לי שאלה, כי לנשיא טראמפ יש תוכניות אחרות, כפי שלמדנו בלילה, שהוא חושב על טרנספר מרצון, מדבר על מצרים, מדבר על ירדן, יש פה שמחה מאוד מאוד גדולה, גם אריה שמח בתחילת התוכנית, ובכלל, ברכות גדולות לרעיון הזה בימין, איך הוא מתקבל בעזה?
שמעו, המיליון וחצי הללו שטראמפ כבר ארגן להם מסעיות למצרים ולירדן, חמאס בהקשר הזה אומרת לעצמה, ולא רק חמאס, אני הספקתי מהבוקר לדבר עם כמה וכמה ערוצים ערביים שהרימו גבות מול ההצהרה הלא ריאלית הזו בראייתם של חמאס, של טראמפ, ואומרים כאן שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, במובן זה שמצרים וירדן תפקידן להוציא את ההרמונים מהאש, ולהגיד לטראמפ, אדוני, התבלבלת, למרות שאתה בעל הבית, או אתה הכי חזק, ותשפוך עלינו אולי גם מיליארדי דולר כדי שנפתח את הגבול וכן הלאה, אף פלסטיני לא ייכנס אליהם.
ומה עם קטר?
המשמעויות של יציבות השלטון בירדן, קודם כל, וגם במצרים, תובהרנה להערכתי לנשיא טראמפ, אני אגיד לכם יותר מזה, גם על ידי מדינת ישראל. ולכן, או ממשלת ישראל, אליבא דנתניהו, ולא בהכרח סמוטריץ' וכולי. אני חושב שמדינת ישראל בעצמה מבינה היטב שכניסה של, לא יודע, 500,000, עשיתי פה הנחה של פלסטינים לירדן, היא גזר דין, תגידו איך שאתם רוצים, כזה או אחר, למערכה הירדנית. ובקיצור, אני חושב שזה מה שנקרא, תשובה יפה לא לשאלה הזו, בהקשר של...
אבל אם קטר תגיד אנחנו מסכימים, מדינת ישראל לא תתנגד. לקטר יש פרטנזיות לשנות את המפה במזרח התיכון.
לא נראה לי, אבל שזה כולל קבלת פלסטינים.
אבל ארי, בסוף תראה, אתה מדבר על מצרים. מדינה עם משקל חשוב מאוד במזרח התיכון, מתחרה להגמוניה מול סעודיה, מצרים היא החוליה הקריטית, הדרמטית, בכל הנוגע בוודאי לעתידה של רצועת עזה, הרבה יותר מקטר. קטר עם כספומט, מצרים היא החלון והדלת שלהם לעולם, על כל המשתמע. ואני חושב שבעניין הזה, מחר אנחנו נראה כותרת חדשה. זאת אומרת, אני לא חושב שיש לזה התכנות.
לא, אם זה תלוי בטראמפ, בטח תהיה כותרת חדשה. אלון אביתר.
וכבר עכשיו זה רק לגלל ניפרד בכותרת ממש מעכשיו, שבכיר בג'יהאד האיסלאמי טוען שהושג הסכם בנוגע לשחרור ארבל יהוד. אז נקווה שאכן כך.
נדמה לי שאפשר היה לראות טל את הניצוצות לעניין אתמול, כאשר משלחת של הג'יהאד כבר הוקפצה לקהיר כדי לסדר את העניינים.
יאללה, שנראה את ארבל בבית. תודה רבה, אלון אביתר, פרשן ענייני פלסטינים.
שלום, תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לצילה ברבי, תושבת זרעית. שלום לך.
ערב טוב.
תגידי, את פותחת את החלון, ואת רואה את תזמורת צבא לבנון מנגנת, ושורות שורות של חיילי צבא לבנון נפרסים בשטח מולך?
ככה. קודם, הרסו את כל הבתים מול הבית שלי. אבל 60 יום ידעתי שהיום הזה יגיע שהם יחזרו. כי יש לנו כבר ניסיון מ-2006 גם הרסו להם את כל הבתים, והם חזרו ובנו
ויחזירו את הבתים. רגע, אז את ממש רואה כבר שבנו את הבתים מחדש?
לא, עדיין לא בנו.
אוקיי.
אבל לפי מה שאנחנו רואים, מתחילים לחזור לאט לאט. עכשיו בינתיים הצבא שלנו שם, אז יש לנו שקט כאילו לתקופה קצרה עוד, אבל אני לא יודעת מה יהיה כשהצבא שלנו יעזוב, והם יחזרו לפה כמו גדולים.
תזכירי לי איזה כפרים נמצאים מולכם?
הם הרוחים, והייתה אל שעב.
הייתה אל שעב. ולפי מה שאתם יודעים, מה רוב הבתים שם הרוסים או רק חלק?
כן, הרסו את כל הבתים, חד משמעית, הרסו את כל הבתים. אנחנו ראינו את זה, איך הורסים להם את זה. בהתחלה זה היה מהאוויר, ואחר כך באו תחבורים ושופלים והמשיכו להרוס את זה עד שהפכו אותם לחצץ.
תגידי צילה, את אומרת שבעצם את מרגישה סוג של דז'ה-וו ל-2006.
נכון, דז'ה-וו, בדיוק.
יש משהו שגורם לך להרגיש יותר בטוחה מ-2006?
תקשיבי, אני כל המלחמה, אם את בטח יודעת, שאני לא עזבתי את המקום.
כן.
אנשים פה התפנו. ועכשיו אני חושבת שכשאנשים עדיין לא חזרו, אף אחד לא חזר עדיין, אולי משפחה אחת חזרה.
כמה משפחות אז אתם בזרית בגדול?
עכשיו אנחנו 1, 2, 3, 4 משפחות.
על כף יד אחת.
בדיוק. ממש ככה. ועכשיו אני חושבת,
ואנשים לא רוצים לחזור בגלל שאנחנו באמצע שנה, או בגלל שהם פשוט מרגישים לא בטוח?
הם אומרים, תקשיבי, מי שיש לו ילדים, מקבלת. לא יכולים לחזור עד ששנת הלימודים תסתיים. אבל אנשים בגילנו, מבוגרים, בלי ילדים, גם לא רוצים לחזור. ומה הם אומרים לי? אני פוגשת אותם, הם באים לבדוק את הבית, לראות מה נפגע, מה לא נפגע, מה רוצים לשפץ, לתקן. אז אני אומרת, לא, אז אתם חוזרים? לא, עד שאנחנו לא נדע שהכל בסדר ושיש שקט. אז, אבל איך אמרתי להם, אתם צריכים לבוא, ובעזרת השם יהיה שקט. לא, עד שאנחנו לא נראה שיהיה שקט, אנחנו לא חוזרים. ומה אנחנו חושבים לעצמנו? שממשלת לבנון היא זו שתביא לנו את הישועה? מה פתאום? אנחנו חולמים, וכולנו יודעים את זה, גם בממשלה יודעים שצבא לבנון הוא אפס אחד גדול בתוך לבנון. זה חיזבאללה ששולט שם.
צילה.
וחיזבאללה יעשה את מה שהוא רוצה איתנו.
צילה, מחר אני מביאה אותך לישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. מה את אומרת להם?
אני אומרת להם, תקשיבו לתושבים. התושבים פה לא שקטים. לא רוצים לחזור, כי הם לא יודעים מה יהיה מחר. חד משמעית, אל תסמכו על ממשלת לבנון. תביאו את צרפת רוצה להתערב, קדימה תבואי, תעשי סדר, תגדי שממשלת לבנון שולטת, ותשמרי על זה. כי ממשלת לבנון היא חלשה, היא לא יכולה להימנע מזה שהחיזבאללה ישלוט שם.
אז במקום ממשלת צרפת,
הממשלה יודע את זה.
במקום ממשלת צרפת קיבלנו בעבר יוניפיל, כאילו יפה. כל העולם בא לשמור.
היוניפיל אבל היה בובות, היוניפיל היה רק בובות. הם שיחקו, עם, אתה יודע, זה כמו מריונטה שיש מישהו שמפעיל אותם מאחורה, אז הם היו הבובות שהחיזבאללה הפעילו אותם. ואני ראיתי את זה. ב-2006, אחרי המלחמה, אז היה עובר מסוק של האום, ועושה כאילו פטרול. מתחיל מראש הנקרה עד קריית שמונה וחזור. ידענו באיזה שעה הוא עובר, וכמו שעון, כל יום בשעה 10 הוא היה עובר.
גם חיזבאללה ידע.
וגם חיזבאללה ידע, אז באותו רגע הם ישבו בשקט. הם לא עשו כלום, לא הייתה תנועה. איך שהמסוק הזה נחת וירד לקרקע, הם התחילו לפעול. אז מה, אני יודעת את זה, והצבא לא יודע את זה, ראש הממשלה לא יודע את זה? מה קרה לנו? מה קרה לנו? אנחנו לא יודעים לשמור על המדינה שלנו? התושבים, אני אומרת לך, לא יחזרו, לא יחזרו. הם טעמו את השקט, אם זה בחיפה, אם זה בטבריה, אם זה בנעריה, אם זה בירושלים. אנשים טעמו את השקט, לא רוצים לחזור. מה אנחנו צריכים את הבלגן הזה פה?
צילה.
טוב, אני...
צילה ברבי, אין לנו מה לומר.
שדברייך נשמעו גם בקבינט שלנו.
זה כואב לי מאוד, זה כואב לי מאוד, כי אני פה, אני פה, כן? ואין ילדים, אין אנשים, אתה כמו בתוך המדבר, מסביב אין אף אחד, אתה לבד. זה עצוב, זה עצוב. אבל הממשלה צריכה לפעול, היא צריכה לפעול, היא צריכה לדבר עם מי שצריך, אם זה צורפת, אם זה אנגליה, ולהגיד להם, חבר'ה, כדי שיהיה שקט פה בלבנון, תפעלו, תדברו עם ממשלת לבנון, תתערבו, תביאו נציגים שלכם, לא של האום, לא של האום, כי האום זה שמום, כלום.
אני חושש שהצרפתים והאנגלים לא יילחמו בשבילנו בלבנון.
הם לא צריכים להילחם, הם לא צריכים להילחם.
להיות שם, אבל אם יירו עליהם, הם צריכים להחליט אם לברוח.
לעשות סדר. סדר, שיעשו סדר, שלא
ישלטו. צילה ברבי, תושבת זרית, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ואם כאלה שיהיה לנו שקט, ושיחזרו כבר התושבים, כי זה לא נורמלי. שנה וארבעה חודשים אף אחד לא חוזר.
זה נכון.
במהרה בימינו.
פרסומות. שלום וערב טוב לחבר הכנסת משה סעדה, מהליכוד.
ערב טוב, שבוע טוב.
הוא מבורך.
כמו שהיינו אומרים פעם, כשהייתי באופוזיציה, נלחמנו כמו עריות, נפלנו כמו זבובים?
אני לא חושב, אני חושב שזה לא, לא, לא נפלנו. יש פה עניין של אמון במערכת אכיפת החוק, יש לנו פה עניין בשופט, שיש שופט, לא סתם שופט, שיש עליו עננה מאוד 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 כבדה. אני באתי ממערכת של מחש, ששוטר סיור היה רוצה להיות ראש משמרת סיור, בתחנת ירקון, סובים, והיה חשד הכי קל, אפילו רק אסמך מידע, הכלל היה אומר שפותחים בבדיקה, מה ששיעו מפריחים, ואז מקבלים החלטה מושכלת. כי בניגוד לאדם שעובד באגד, או רופא בית חולים, הוא יש מערכת אכיפת החוק, ולכן צריכה להזהירות יד. זה הנחיות שנקבעו, פה מדובר לא בשופט, בשופט עליון, נשיא בית משפט העליון, ואני הייתי מצפה ממנו להסיר את הגלימה שלו, ולהגיד, אני רוצה להיבדק.
עד רבה, חבר הכנסת סעדה, אבל בוא, זה שופט עליון שהממשלה ניסתה במשך הרבה מאוד זמן למנוע...
לא קשור,
רגע, אני רוצה לשאול, כן. הממשלה ניסתה במשך הרבה מאוד זמן להימנע מהבחירה שלו לנשיא נכון. העליון, וגם בסופו של דבר התגלו רגע לפני אי אלו חשדות לניגודי עניינים, דברים שצריכים לבדוק. אז עד רבה, אני אשאל את השאלה, מה הממשלה עושה? איך ממשלת הימין מנעה את המינוי הזה, חוץ מלשלוח מכתבים? למה היא לא הצליחה?
מי ש... בסוף, התפקיד של לבדוק זה לא של הממשלה, היא לא בודקת. בכל מינוי של קצין בכיר, ניצבים, קיבלתי מידע, היו מיליון מינים וחיסול החשבונות. מזכיר לכם את פרשיית ברלב הידוע, שהיה אמור להתמנות למפכ"ל. זה לא אכפת לי מה המיני, אני בודק אם היה או לא היה. יש פה כמה פרשיות שכל אחת, יש פה חשד לעבירה של ניגוד עניינים והפרת אמונים. מדובר באדם שיודע מה עבירה, כתב דיסרטציות על העבירה הזאת. לא מגיע לו שיהיה צדק לכולם וגם הוא ייבדק. לא מגיע לו שלא יתחבא מאחרי הגלימה.
אני מבין שבית המשפט אמר שהוועדה צריכה להתכנס היום והיא יכולה לבדוק, אז למה שר המשפטים ונציגי הקואליציה לא באו לדיון והתחילו בדיקה?
אני לא זוכר שבמחש אמרו לי שתתכנס ועדה ותבדוק. לבדוק צריכים כלים חקירתיים. זה הרבה יותר מורכב מלשבת ולדבר על זה. אני לא מכיר שככה בדקו ראש ממשלה, אני לא מכיר שככה בדקו שרים, אני לא מכיר שככה פיצחנו פרשיות אמל"ח של אמצעי לחימה. חקירה זאת חקירה, וזה מה שצריך לעשות באירוע כזה. יש פה שלושה אירועים שונים, כל אחד מעלה חשד, עננה כבדה. חשוב לנו אמון הציבור, ואני חושב שפחות ננהג בו כמו כלפי כל אזרח.
מהרגע שהוא יבחר, חבר כנסת סעד, אבל אנחנו שומעים ששר המשפטים לא מתכוון לשתף פעולה עם השופט עמית, וגם גורמים נוספים בקואליציה מכריזים שמתכוונים להחרים אותו. זה נכון?
אני חושב שמה שרוצה שר המשפטים זה שהוא יהיה שווה בפני החוק. לא יכול להיות שנשיא בית משפט העליון רובצת עליו כזאת עננה. אני לא הייתי מסכים שבן אדם כזה יעשה תפקיד, אמרתי לך, שיהיה ראש משמרת סיור. שוטר שנגוע בניגוד עניינים בפרשייה אחת, מחש לא הייתה נותנת לו אישור להתמנות, ולא היה עוזר למשכ"ל ולשר לביטחון לאומי. מחש היא זו שמאשרת כי ככה עובדים. היו לי מקרים שאני זוכר שהיה טקס הענקת דרגה, במקביל לטקס שכל המשפחה הבאה וטקס מכובד, קיבלתי מידע, ובצער אני אומר לכם, נאלצתי להגיד, אני לא מאשר את המינוי, אבל למרות שהמידע הגיע רק עכשיו, אבל אין מה לעשות, אמרו לי, זה יש מערכת אכיפת החוק, וחייבים שתבדוק. עכשיו, פה מדובר בשופט, שופט בעליון, נשיא בית משפט העליון, ופה כאילו, הכל בסדר, לא נורא, לא נבדוק.
דיברת בעריכות על אמון הציבור, ונדמה לי שהציבור פה מחולק לשניים, אלה שלא סמכו עליו ולא רצו אותו עוד לפני ההחלטה, עוד לפני החשיפות לכאורה של ניגוד עניינים, וכאלה שאומרים כל החשיפות האלה זה פוליטיקה, זה ניסיון לטרפד את המינוי, אנחנו לא מאמינים לכלום בהאשמות האלה. אז אמון הציבור היה מחולק עוד קודם, אני לא רואה איך זה משתנה עכשיו.
קודם כל אני מסכים איתך שלצערי אנחנו הרבה בפוזיציה פה, אבל אני חושב שיש אנשים, ויש לא מעט, שהם לא בפוזיציה. ובאמת מה שאכפת להם, שיהיה נשיא בית משפט עליון, שלא תרבוץ עליו עננה. והיו גם מאמרים כאלו שקראתי בסוף שבוע, לא מעט של אנשים שאמרו את הדבר הזה, עם כל הכבוד, מצפים.
כן, לא ביביסטים באמת.
לא, שאמרו ממקום אמיתי. תקשיבו, אני בא מהמקום המקצועי, הוא לא היה מתמנה, אני אומר את זה, בצער לראש משמרת סיור, עם העננה הזאת. היו בודקים, יכול להיות שבבדיקה של 3-4 ימים היינו מפריחים את הכל. אבל יכול להיות גם שלא. ואם האיש הזה ימנה עכשיו, תבינו, תראו את בית משפט העליון, שזה הם עצמם, הם דואגים לעצמם, שזה מישהו אחר, חייבים לדרוש, לחקור, לבדוק, היטב, היטב, הנה נכון הדבר.
חבר הכנסת סעדה, אתה מכיר אבל בתור איש מערכת אכיפת החוק, אתה יודע, אריה דיבר איתי קודם על התופעה הזאת, בכלל ש... פתאום רגע לפני מינויים, יוצא כן, צרעות שמסכל את המינוי, ותמיד התזמון הוא קצת מחשיד, אז מה ההבדל כאן?
קודם כל זה אמרתי לך, אני קודם סיפרתי, זה תמיד היה חיסול לחשבונות, וזה הפריע לנו, ועדיין היועץ משפטי לממשלה היה אומר, עם כל הכבוד, חייבים לבדוק, כי תארו לכם מה יקרה אחרי דקה אחרי המינוי, כמה מביך זה יש להתברר שראש מערכת אכיפת החוק הוא עבריין,
כן, אנחנו לא חושבים שהוא עבריין, אנחנו לא חושדים שהוא עבריין.
לא דיברתי עליו, דיברתי על מקרים שאני טיפלתי במחש. בר לב, למתתי דוגמה פרשת בר לב, ולא רק, במספר ניצבים, שממש ממש כמה ימים לפני המינוי קיבלנו מידע, לא חשד, מידע, מידע מודיעין.
כן, הייתה תקופה שניצב היה תפקיד בסיכון.
נכון, עכשיו תבינו, אז מה, אז לא נבדוק כי אולי זה חיסול חשבונות, לא נבדוק כי אנחנו חושבים שנקים ועדה והוועדה תכריע. האם היועץ המשפטי לממשלה שישב איתנו בישיבות אמר לי, משה, עזוב, אני לא צריך את החקירות שלך, אני אשב פה עם פרקליט המדינה, עם אנשים אחרים, ונחליט לבד, נדון 3 שעות, אין דבר כזה. אמר לי, משה, קחו, תעבדו, תחקרו, תבואו אליי ממצאים, אני אכריע. אבל את עבודת החקירה נותנים לאנשי החקירות, ומה שעשו פה, ולצערי, המערכת כולה מעין שתיקת כבשים, כל אחד הפוזיציה. עכשיו, לא מדבר על הפוליטיקאים, ימין ושמאל, זה מתבקש. שופטי בית משפט אלון, החברים שלו, לא קם אחד צדיק בזום ואמר לו, אולי תתחבד ותיבדק, אולי תפשיל את הגלימה שלך ותבקש להיבדק. זה מה שהייתי מצפה מנשיא בית משפט אלון, ולצערי זה לא קרה, והעננה רובצת על פתחו, וגם יכול להיות שמחר מחרתיים יתנקבל עוד מידע, וכולנו נהיה מובחים. ואני אומר לך אפילו ברמה, אני יודע שיש עוד דברים.
איזה
אני
דברים?
אני יודע, בוודאות. עוד דברים מסוימים, אני כמו אזרח טוב שקיבלתי את המידע, העברתי למי שאמור לבדוק את המידע.
העברת אבל... מה, מידע על יצחק עמית?
מידע שהייתי צריך להעביר שרלמנטי לאירוע הזה, העברתי, כי זו החובה שלי כאזרח.
והחובה אתם... שלך היא להעביר אותו למשטרה?
לגורמים שהחופים, אמונים...
מי זה הגורמים בעברית?
משטרה, מי, אתה מכיר גורם אחר?
לא, יש לא, נציב לא, גבילות השופטים, אבל לדעתי לא מיניתם.
לא, 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 נציב, לא, נציב גבילות השופטים לא אחראי על חקירות פליליות. הוא יכול להגיע למסקנה באיזשהו אירוע, שהוא קיבל תאונה שזה פלילי. אבל הכלל שמי שאמור לחקור חקירות פליליות, זאת משטרת ישראל. לכן אני אומר, הכנסנו את עצמנו לאירוע לא נכון,
ואני חושב שמדינת המדינה מתוקנת
היום. נשאלת
השאלה, מי הכניס
את עצמנו לאירוע הזה? אבל לא משנה, אז מי הכניס? מי הכניס בחיסול חשבונות של ניצב? זה לא רלוונטי מי הכניס. השאלה איך יוצאים ממנו בצורה נכונה, הדרך הנכונה, לחקור, לבדוק, לדרוש, לאשש, להפריך, ולהביא את המסקנות לציבור.
תודה רבה, חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ומאזין על הקו, חבר הכנסת גלעד קריב, ממפלגת הדמוקרטים, לשעבר יו"ר ועדת חוקה של הכנסת. שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה, שלום טל.
אז לך אומרים ברכות, כי בשבילך המינוי המסתמן היום, הבחירה המסתמנת של השופט עמית לנשיא העליון, זה יום חג.
לא אומרים לי ברכות, אומרים ברכות לדמוקרטיה הישראלית, כי אנחנו כבר כמעט שנה וחצי, במציאות שבה שר משפטים, מונע מינוי של נשיא לבית המשפט העליון. אז הברכות הם לא לי, זה לא עניין של יום חג. כמו שלא יעלה על הדעת שהכנסת תתנהל בלי יושב ראש כנסת, והממשלה תתנהל בלי ראש ממשלה, הרשות השופטת צריכה אדם שיעמוד בראשה.
וממלא מקום קבוע, וזה לא מספיק טוב. אבל תגיד לי, מבחינתך, האישית, כשאתה מסתכל במראה, שום עננה, שום דבר, שום חשד, הכל המצאות כדי לטרפד את המינוי?
קודם כל, יש עננה. העננה רובצת מעל שר המשפטים. שהוכיח, וזו הטענה שלי לחבר הכנסת סעדה, שדיבר בהתעממות לא ראויה לפניי. יש לנו שר משפטים שניסה כל תרגיל פרוצדורלי, ומעבר לכל תרגיל פרוצדורלי, על מנת לתקוע את המינוי הזה. ואז כמה ימים לפני המינוי...
אני מסכים, הדברים ידועים, אבל אני שב ושואל לגבי... כבוד הנשיא, תכף עמית, שום עננה ביחס אליו, אתה הוא מבחינתך זך כשלג?
אני לא עסוק בשאלה אם אדם הוא זך כשלג, אני רק אומר לך את הדבר הבא, אם נפל איזשהו דופי בשופט עמית, אז הוא גם לא יכול להיות ממלא מקום
נשיא
המשפט העליון.
גם לא שופט שלום.
ולכן, כל הטענה של משה סעדה היא פיגום די רעוע לניסיון של לוין לסכל את המינוי. למה? כי צריך לומר ממה נפשך. אם יש ממש בטענות, אז בבקשה תבדקו אותם, ואז זה לא משנה.
מי יבדוק?
רגע, שנייה, זה לא משנה אם הוא נשיא בית המשפט העליון, או ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון. אם ימצא שיש ממש בטענות,
איך ימצא?
אז צריך למכות צעדים.
איך יימצא? כלומר, מה הפרוצדורה הראויה מבחינתך לניהול בדיקה כזאת?
אני אומר לך, קודם כל, ישנה פרוצדורה ראויה של חקירת משטרה. יש נוהל במדינת ישראל איך מנהלים חקירת משטרה נגד שופט, כמו שיש נוהל איך מנהלים...
רק אם היועצת המשפטית לממשלה מרשה.
נכון, וכאן ראש אח"מ והיועצת המשפטית לממשלה באו ואמרו שבמה שפורסם סביב כביכול הפרשה הראשונה, אותו נכס משפחתי, אין חשד לפלילים.
לא לפלילים, בבעיה אתית. בעיה אתית של ניגוד עניינים, זה לא פלילי כאן.
אדוני, יש בחוק הישראלי מספר פרוצדורות. אחרי שהמשטרה אומרת אין פה חשד לפלילים, ישנם שני מסלולים. מסלול אחד הוא הגשת קובלנה, ומי שיכול להגיש קובלנה זה שר המשפטים. ושר המשפטים גם היום יכול להגיש קובלנה, אם יש בסיס ראייתי ראשוני, שיגיש קובלנה, וישנו עוד מסלול שתת...
קובלנה שמי בודק אותה?
הוועדה.
הוועדה שמתכנסת היום ובוחרת בו.
הוועדה שמתכנסת היום, ותראה מה קורה, אריה. אנחנו מדברים כבר כמה דקות טובות, על הפרוצדורה האתית והמשמעתית, שאפשר להפעיל מול שופטים, ולא על עובדה שיש כאן שר משפטים שהפר את החוק, וסיכל מינוי של נשיא קבוע לבית המשפט העליון, וגם עכשיו, בשיחות שפתו, אומר שהוא ייבחר, אני אחרים אותו. אז עם כל הכבוד לפרשות שנחשפו השבוע, ובבקשה, בואו נבדוק אותם בפרוצדורה הקבועה בחוק. הסיפור האמיתי הוא שר משפטים בריון. שר משפטים בריון, אני לא אומר את המילה עבריין, אבל הוא עובר על החוק. שר משפטים שמודיע שהוא יחרים את הנשיא של בית המשפט העליון, הוא פוליטיקאי שמפר אמונים.
חבר הכנסת קריב, אני רוצה לשאול לו לקחת אותך מהפרוצדורה של יריב לוין למה שקורה במסע ומתן בין ישראל וחמאס ובין ישראל והמתווכות, ולשאול אותך, תראה, במשך כמה שבועות פה כבר הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ככה מעללים אותו במחנה שלך, בין השאר כי הוא נחשב למי שאחראי על הבקעת עסקת החטופים, ואתמול הנה אנחנו שומעים שהוא בכלל אולי תומך בטרנספר לתושבי עזה, ומאמץ אולי את הרעיונות של בן גביר וסמוטריץ' להגירה מרצון. אז זה קצת מבלבל, לא?
לא, לשווא תחפשי שירי הלל שאני קשרתי לנשיא טראמפ. אני מאמין שישראל צריכה לשמור על קשרי עבודה קרובים מאוד עם כל ממשל אמריקאי. ממני בוודאי לא תשמעי דווקא שירי הלל.
אתה לא חושב שבלעדיו לא הייתה עסקת חטופים כרגע?
אני חושב שבלעדי הנשיא ביידן ובלעדי הנשיא טראמפ לא הייתה עסקת חטופים. אני חושב ששני הממשלים יכולים לזכות בתודה של כולנו על קידום עסקת החטופים. אני מציע ממש לא להתרגש מאותה אמירה של עידוד הגירה. האמירה הזאת בעיניי נאמרה ככה בחלל האוויר או נזרקה לחלל האוויר. כל מי שמכיר את המציאות במזרח התיכון לעומקה יודע שלא מצרים ולא ירדן נקלטו מאות אלפי פליטים. כדרך אגב, אין לנו אינטרס שהם יעשו את זה.
אתה חושב שיכול להיות שהנשיא טראמפ סתם זורק אמירות להבין?
אכפת לך שמצרים יקבל פליטים, אבל
אני בטוח טל שהשאלה הזאת נשאלה עם קורטוב של ציניות.
חלילה.
יש הרבה מאוד אמירות שנזרקות להעביר. אני רק אומר שאין לישראל שום אינטרס שזה יקרה, בטח לא ביחס לירדן, מכיוון של יציבות הממלכה האשמית, היא אינטרס ביטחוני מובהק של מדינת ישראל.
שמענו הרבה שנים, אבל תגיד לי, אתה לא מברך את הנשיא טראמפ על הסרת האמברגו של ביידן? לפחות זה משהו?
אני כדרך אגב, האמברגו שביידן טיל היה למקטע מאוד מאוד מצומצם מהספקת התחמושת לישראל. אתה אריה יודע בדיוק כמוני שאלמלא ההתגייסות הדרמטית של הממשל של הנשיא ביידן להספקת תחמושת לישראל, אנחנו לא היינו מצליחים לנהל את המערכה בצפון, וגם חלק גדול מהפעולות ברצועת עזה כפי שניהלנו. אז אני מציע ממש לא להכתיר את ממשלו של ביידן סביב אותו אמברגו מאוד 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 ספציפי.
לא נצליח להוציא ממך מילה טובה על טראמפ, אני לא מאמין.
אני רוצה לומר לך כך, אני פתחתי ואמרתי שמדינת ישראל צריכה לשמור.
נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
תודה רבה.
חבר הכנסת הרב גלעד קריב, תודה רבה לך. פרסומות.
103 FM.
אז אריה, אתמול בין כל המראות באמת מרגשים ומציפים שראינו עם חזרת התצפיתניות הביתה, היה גם רגע אחד ככה מרגש במיוחד, אולי אהבת נאורים שהתאחדה, האיחוד של דניאלה גלבוע ששוחררה מהשבי עם בן זוגה רועי דדון וחיבוק אז. אנחנו אומרים שלום לענבר דדון, אימא של רועי. שלום.
ערב טוב. היי. היי, ערב טוב, ערב טוב.
וואי, שומעים את השמחה בקול שלך, את יודעת?
כן, שומעים את השמחה, ואת האמת שאני פה במחלקה וחיפשתי פינה שקטה, ולרגע יש כאן קולו של שמחה, כי מישהי נפגשת עם החברות שלה, אז אולי תשמעו את זה ברקע.
עד רבה, רק נרוויח, רק נרוויח.
כן, אז אני מתנצלת אם יהיה קצת רעשי רקע, אבל זה רעשים של שמחה.
אנחנו אף פעם לא כועסים על קולות של שמחה.
אז בואי תספרי לנו קצת על רועי ודניאלה, קצת על הקשר שלהם, הרבה מאוד שנים ביחד, הוא יותר מבן זוג, הוא ממש חבר נפש.
לגמרי, לגמרי, ממש זה התחיל כאהבת נעורים צעירה ובפרית, בגיל 12 וחצי, ככה כמה ימים לפני כיתה זין, והם פשוט היו כל החטיבה והתיכון באותה כיתה, ובאותה מגמה, מגמת מוזיקה, והם בני זוג, חברים, ובאוקטובר האחרון חגגו 8 שנים.
ואיך עבר עליכם במשפחה כל השנה ושלושה חודשים האחרונים? תתארי לנו קצת.
היום בדיוק עוד מישהי שאלה אותי איך אני מרגישה היום, ואמרתי, הצפקתי לדאוג. החוויה של 24/7 במשך שנה ושלושה חודשים, כל הזמן לדאוג לשלומה ולהיות בחוסר ודאות, זו חוויה מאוד 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 קשה. ברוך השם, עכשיו יש דאגות אחרות, טובות, בריאות, ברוך השם, אבל היום אנחנו כבר במקום אחר ושמחים.
אני מבין שהיא הגיעה עם קליה שספגה בשבעה באוקטובר.
אני לא רוצה להיכנס כרגע למצב הרפואי שלה, אבל היא ברוך השם בסדר, והיא הולכת על הרגליים, והיא מרגישה טוב.
אז על מה נשמע קודם? על ניתוח להוצאת, על מה נשמע קודם? על ניתוח להוצאת הקליה או על החתונה?
אני משאירה את ההחלטות האלה כבר שלה ושלו. אנחנו סיימנו להחליט בשבילם, הם ילדים גדולים, רועי חגג לפני שבועיים 21, ולה יש עוד חודשיים 21, אז עכשיו זה חיים שלהם.
אז תספרי לנו קצת באמת על האווירה שם במחלקה, בבית החולים.
קודם כל, בית חולים בלינסון יצר פה מחלקה מדהימה, עוטפת, עם המון אנשי צוות רגישים ועם לב גדול. חלקם פה זה אנשים שעובדים וחלקם זה אנשים שזה המילואים שלהם, ופשוט עוטפים אותנו ברמות המקסימליות. אז האווירה פה מאוד נעימה, מאוד מכילה, מאוד מפנקת, הרבה מעבר למה שחשבנו, ופשוט מאוד נעים פה.
ורואי, איך הוא? מאז שהלב שלו ככה התאחה?
לא צריך יותר מזה כלום. שאלתי אותו, רואי, התקלחת? אכלת? מה? הוא לא אומר, לא מעניין אותי כלום, אמא, אני איתה. לא מעניין אותי כלום. אז זהו, רואי ממש 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 מאושר ושמח. וחיכה לרגע הזה כל כך הרבה זמן, והוא ממש התפרק אתמול, והוא רוקב מחדש.
ואתם בטח יצרתם קשר מיוחד עם ההורים של דניאלה, ככה כזה שלא בהכרח מייצרים דווקא בגיל הזה, בזוגיות בגיל הזה, נכון?
נכון, החברות המאוד מאוד קרובה שלנו עם ההורים שלה היא כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, זה לא, זה בזכות הילדים כמובן, אבל אנחנו חברים הרבה לפני השביעי לאוקטובר, ואנחנו ממש משפחה אחת.
אז אנחנו נראה היום את ההורים, הם אמורים לתת הצהרה היום בערב, ההורים של התצפיתניות, אבל תספרי לנו רגע קצת...
אצלם זה לא סתם הצהרה, אצלם זה וורט.
כן, אבל איך אורלי, קצת אורלי, קצת אורלי גלבוע, אמא של דניאלה נכנסה לכל המדינה כל כך ללב, וגם כל השנה ושלושה חודשים האחרונות, וגם אתמול, תספרי לנו אולי קצת איך היא היום.
אורלי רגועה, מאושרת, שמחה, לא מפסיקה לחייך, פשוט אנחנו בהודיה גדולה להשם שזיכה אותנו לרגע הזה אתמול, ואנחנו מתפללים מאוד שאגם ברגר בעזרת השם תחבור למשפחת התצפיתניות, ונעשה כאן מפגש מרגש, ובעזרת השם שכל החטופים יחזרו אלינו בריאים ושלמים בגוף ובנפש, מי שלא איתנו שיחזור לקבורה
אמן, כמו שצריך
באדמת ארץ ישראל, ושלעם שלנו כבר יהיה שמח בלב, נמאס כבר מכל המצב הקשה הזה, ואנחנו רוצים רק שמחות, רק עושר, רק מסיבות הודעה, רק חגיגות, מגיע לנו, מגיע לנו לכל עם ישראל לשמוח
לגמרי.
בר דדון, אמו של רועי, בן זוגה של דניאלה גלבוע,
תודה רבה
לכם, תודה
לאריה, בוא נרבה שמחה, נסיים עם השמחה הזאת גם את התוכנית שלנו.
כן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראי לשידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל היו גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן וברקוביץ'. מה נשאר? להגיד לך תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב, שבוע טוב.